אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום שלום.
שלום לכולם, מה נשמע? חזרנו, לא היינו בשידור, אבל עכשיו חזרנו אליכם בתוכנית. זה עוד פיילוט שני שלנו, של... זה פיילוט שני שלנו, סוג של שלי ושל דניאל נתן.
אנחנו מקווים שזה לא יהיה התוכנית האחרונה שלנו ביחד.
בטח, מה. בקיצור, אנחנו החלטנו שאנחנו נחלק את התוכנית. בחלק הראשון זה יהיה משהו, דברים שקרו, היסטוריה ודברים... בסגנון האלה, גיאופוליטיקה ודברים בכללי, ואחרי שיר באמצע שידור, נעשה שיר, אחרי השיר יהיה דברים שקרו לאחרונה וחדשות ודברים כאלה.
דברים מעניינים.
שזה דניאל נורא אוהב.
אני נורא אוהב.
אוקיי.
אוקיי, אז...
דניאל, מה רצית לדבר איתנו?
אוקיי, אז האם ידעת שהשבוע הזה, לפני 150 שנה בערך, 140 שנה, תקן אותי אם אני טועה, קרה משפט דרייפוס. עכשיו, מי שלא יודע מה זה משפט דרייפוס, זה בעצם קצין יהודי בצבא צרפת, שהוא שם בריגול לגרמניה, אבל לא עליו בכפו, בצורה אנטישמית, כאילו, האשימו אותו בגלל הדת שלו.
ממש ממש מסכן.
כן,
הוא היה גם נורא נאמן.
היה נאמן, היה לו דרגות גבוהות, הוא הגיע לדרגה קצין נורא גבוהה, ועשו לו טקס מבזה, שברו לו את החרב שלו, כאילו ממש הורידו את כל הדרגות. ועוד משהו נוסף שקרה באירוע הזה, מי שסיקר אותו, מי שלא יודע, זה בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה. וזה בעצם, הרבה אנשים אומרים שזה היה הרגע שבו הוא החליט שאנטישמיות כאילו גואה, וצריך למצוא פתרון, והפתרון זה להקים מדינה.
כן, מה ש... האם אתה שמת לב ש... לפחות אני רואה את זה, יש הרבה אנשים שעדיין לא אוהבים את הרצל, וגם הרבה אנשים אז לא אהבו את הרצל, יהודים, כאילו.
כן, נכון, עד היום.
זה שהוא המציא את ה... ציונות, גם אז היה ציונים שהתנגדו לו.
נכון, יש את הציונות הריזובנטית, באחד השם שלה, זה של ז'בוטינסקי. הציונות, באחד השם שלה, זה... תבדוק לי את זה, בבקשה, אני...
תבדוק, תמשיך לדבר.
וכאילו, לא אהבו את הדרך, כאילו, של הציונות שהרצל חשב עליה. ו... היה הרבה פלגים, היה כאלה שהיו קומוניסטים, סוציאליסטים, ימני קיצוניים, פשיסטים, כאילו יהודים, יש גם דבר כזה, מרכז. האידיאולוגיה של הרצל הייתה למצוא פתרון.
גם אם... היא לא הייתה כל כך דתית.
כן, היא לא הייתה דתית בכלל. הוא אמר, או מדינת ישראל, ואם לא, אז יש, יהיה עוד פתרונות.
רוויזיוניסטית.
רוויזיוניסטית.
ציונות רוויזיוניסטית.
כן, שבעצם מה זה אומר? בעצם הם רוצים את כל השטח של ממלכת ישראל ההיסטורית, פחות או יותר.
כן.
נגיד, כרגע מדינת ישראל זה לא על פי ההשקפה שלהם, כאילו הם...
של הרוויזיוניסטים. עוד משהו שהרוויזיוניסטים חשבו עליו, כאילו, זה... הם פחות... למה הם התנגדו להרצל? כי הרצל לא זז בלי אישור. אתה שמת לב לזה, הוא רק דיבר עם אנשים, הוא כל היום רק דיבר.
נכון, אתה יודע, בסופו של דבר היה בן אדם נורא פוליטי, פחות,
כן.
אתה יודע, הוא... היה את הוועדה הרי, נכון? היה את הוועדות של התנועה הציונית, נכון? ואתה יודע, הם ניסו לדבר עם הבריטים ועם העותמנים, ואתה יודע, עם כל מיני, כדי להגיע לפתרון, ובסופו של דבר הרצל, אתה יודע, הוא רק היה יושב ראש, כן? הוא לא היה לו שום סמכות מדינית, כאילו, אתה כן. יודע, לפעול לבד. כי בסופו של דבר, מה זה הרצל?
הוא גם לא
זה,
ניסה.
הוא גם לא ניסה. בסופו של דבר, גם הרבה אנשים שוכחים שהרצל גם התגלה, כאילו, יותר מאוחר שהיה לו מחלה, כאילו, ש...
כן.
הוא כאילו, הוא לא היה בן אדם, כאילו, בריא מבחינת המצב הבריאותי שלו, פיזי.
גם עוד משהו זה ש... אני שמעתי אנשים, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל אנשים אפילו כל כך לא אוהבים את הרצל, היו אומרים שהוא פשוט ניסה לעשות קריירה על הציונות. כי זה, תראה, זה כן לא נראה לי נכון, אבל כן אני מבין איך אפשר לראות את זה, בכך שהוא פשוט, הוא כן התעשר וכן הצליח בגלל זה, ולמען האמת, הוא לא גרם להרבה דברים בשטח.
אבל שוכח משהו אחד, גם אם הוא התעשר בסופו של דבר, הוא החזיק מעמד רק עד איזה גיל 50, 45.
בסדר, הוא לא ידע.
הוא לא ידע, אבל עוד פעם, העונה זה לא היה שווה את כל הסיג... לדעתי, בהתחלה הרצל... לא, 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 הרצל הגיע לרון הזה של הציונות המודרנית, שאנחנו חושבים עליה. אתה יודע, אם לא משפט דרייפוס ההיסטורי, אז הרצל היה ממשיך בשלו ולא היה בכלל חושב על להקים מדינה יהודית, כן? והתוצאה הסופית זה שהוא כמו מדינת ישראל בסוף, יכול להיות לא איך שהוא חשב, יכול להיות שזה, אבל בסופו של דבר, המחשבה העקרונית שלו, הכללית שלו, קרתה.
אבל, אני חושב שגם אם הרצל היה בלי אנשים כמו ז'בוטינסקי, שפשוט הם לא דיברו הרבה, הם פשוט הלכו ו... וגידלו כאן דברים, זה בעצם מה שהצליח. אתה, כל מדינת ישראל מתבססת על מבוססת על הדבר הזה של הישובים והקיבוצים ו...
נכון,
בלי רשות.
אבל זה לא רק הרזיביוניסטים של ז'בוטינסקי חשבו על זה, הרי הממשיך דרך של הרצל, ולדעתי זה בן גוריון אם אני לא טועה, ובן גוריון גם יישב יישובים. בן גוריון המשך את הדרך שלו, הרצל פשוט לא היה לו משהו ממשי, תחשוב על זה ככה. הנה, דיברנו על האנטי ציונות שהייתה באותה תקופה, הרבה אנשים היו חרדים, כאילו, אתה יודע, דתיים, או חילונים, אבל שהיה להם טוב במדינות שהם גרו בהם לפני השואה, פחות או יותר, והם אמרו, מה אתה רוצה, שנזוז למדינה לא מפותחת, שאנחנו נעבור, ו... מהצד של הדוד אמרו, אי אפשר, צריך לחכות, אתה יודע, הרי הם מאמינים שבביאת המשיח. אז היה הרבה התנגדויות, גם היה מפלגות יהודיות, אנטי-ציוניות, בכל מיני פרלמנטים, ברוסיה, פולין.
בנוסף, בגלל, אני לא מאשים, אבל בגלל הרצל, הרבה אנשים פרו-פלסטינאים קוראים לנו קולוניאליסטים. מכיוון ש... הצד של הרצל, איך שהרצל הסתכל על זה, זה כן היה מקטע קולוניאליסטי.
נכון,
כן,
אבל לא היה חייב מדינת ישראל כן. עצמה, הוא היה רעיון אוגנדה, אתה
כן,
יודע.
כן, זה
היה...
הקטע, שזה לא הקטע שלמה הרי יש לנו את הזכות על ישראל, כי היינו שם, יש כאן היסטוריה.
היסטוריה, נכון.
אבל באוגנדה, האם היינו מתיישבים באוגנדה, זה היה קולוניאליזם לכל דבר,
נכון,
אתה לא
אמת,
חושב.
אמת לגמרי.
אז ברגע, אפילו בספר של הרצל רשום, שהוא רואה זה כמשהו קולוניאליסטי, וכמשהו כאילו נאור ואירופאי, שאני אסביר לך, אתה מבין איך זה מוציא רע?
כן, אבל אני גם יכול להבין את הרצל מהכיוון שלו, אני מזכיר לך, השנים האלה 1800 ומשהו, כן. זה היה משהו פופולרי, אתה יודע, קולוניאליזם, זה היה בסי, זה כאילו היה לקראת סוף הסי, כמובן עם מלחמת העולם השנייה, אבל אפרופו זה, אתם יודעים שבאפריקה, אפרופו אוגנדה וכל אלה, זה אחת מהסיבות שלדעתי, אם היינו באוגנדה, היינו ככה או ככה מצליחים, כי יש לנו את הזווית הזאת, כי אנחנו מגיעים מאירופה, וכאילו חלק מגיעים מאירופה, העם היהודי היה באירופה ובזה, ומאשיבים אותנו באפריקה, היינו מצליחים יותר מה שכרגע מצליחים באפריקה, כי בעצם כל המעצמות האלה...
עדיין נשלטות, לפחות חלקן הגדול עדיין נשלט על ידי מדינות אירופאיות, למרות שנתנו להם עצמאות.
נכון, זה גם עצמאות, זה לא באמת עצמאות שחושבים, זה עצמאות אולי מדינית, אבל כלכלית, מי שמחזיק בכל הנפט, ואתה יודע...
כלכלית, חוקית, תרבותית.
וכשמסתכלים על זה, באמת אפריקה היא יבשת, שיש בה הרבה משאבים, היא היבשת הכי עשירה מבחינת משאבים, בכל הגלובוס הזה, ו... המקומיים, כאילו מי שאתה יודע, גר באזור הזה והוא נחשב מקומי, השבטים המקומיים, המדינות המקומיות הם לא רואים את זה, יש שם עוני גדול, שחיתות גדולה, והסיבה העיקרית לדעתי זה בגלל ש אתה יודע, הבריטים, הצרפתים, הגרמנים, ההולנדים, אוסטרו-הונגרים, שלטו ביד חזקה.
אוסטרו ניסה להכניס את אוסטרו-הונגריה לאפריקה.
הם גם היו באפריקה, מה? איטליה. אני מכניס את כל המדינות שהיו. אתה רוצה לבדוק שנעשה את זה? אז אני אומר, אז בעצם מה שהם עשו, זה שהם באו, הם שלטו, כאילו, עשו סוג של... הייתי אומר דיקטטורה כזאת?
כן, זה נקרא, יש לזה שם התיישבות. הם התיישבו ופשוט זה היה כמו מפעלים כאלה.
כן, זה אפילו לא התיישבות שלהם, של האדם הלבן, של האדם האירופאי. האדם האירופאי היה בשולט, והוא לא באמת היה עובר לגור שם קבוע, חוץ מדרום אפריקה, ואולי עוד כמה מדינות.
לא, היה התיישבויות, היה...
לא בהרבה מדינות.
בכל מקום, אבל לא גדול.
כל מקום זה חדש לי, לא גדול. לא גדול, זה הקטע שבעצם המיעוט היה שולט,
כן.
ביד רמה, והיה עושה אפרטהייד, מה שמנסים להשים אותנו, שזה לדעתי צחוק, ובעצם זה השאיר למצב ככה, שברגע שנהיה אופנתי כאילו לצאת מהאפרטהייד, ולצאת מלשלוט על מדינות אחרות, קולוניאליזם, אז הם השאירו בעצם את ה... מדינות האלה, את העמים האלה, שבורים, בלי תרבות, כאילו התרבות שלהם כמעט נמחקה.
לא, תראה, אתה קצת מתערבב, נגיד, אתה יודע מי המדינה הראשונה שהוציאה את עצמה מקולוניאליזם?
אם אני לא טועה, זה היה...
הייתי.
הייתי באמת? אני בהתחלה חשבתי בכלל לכיוון באסיה, שהוציאה את עצמה, אם אני לא טועה, נפאל אולי?
נפאל לא, נפאל הייתה חלק מבריטניה עד 1960 אפילו.
לא ידעתי באמת, ואיך הייתי הוציאו את עצמם בעצם?
הייתי, זה היה עיר של... זה אפילו הם לא... אני אסביר לך, אוקיי? כל ההיסטוריה של הייתי זה ככה... הייתי היה עיר בדרום... בקריבים, בצפון אמריקה, ופשוט שהצרפתים הגיעו לשם, הם מחקו את כל הילדים שהיה שם, באמת את כולם, כאילו אין שרידים, אין כלום, לא יודעים מה היה שם, והקימו שם מפעל ל, אם אני לא טועה, משי, ו
יש שם הרבה, גם כן. שם יש הרבה
מפעל של עבדים,
משאבי טבע, כן,
וברגע ב-1780 ו-1700 בערך, כן, 1780 ומשהו.
סביבות המהפכה הצרפתית, לא?
כן, זה היה עם המהפכה הצרפתית, הם פרצו במרד והרגו את כל האנשים המאסטרים שלהם, ו... טכנית, נפוליאון הפסיד להם.
אתה רוצה לשמוע עובדה די מעין שעלתה לי לראש, כי בזמן שדיברנו על צרפת ועל כל הזה, אתה יודע שלדעתי צרפת היא המדינה היחידה מכל האימפריות הגדולות שלו, שעדיין יש להם שטחים ברחבי העולם.
גם לאנגליה.
לאנגליה יש בספרד, נראה לי, ליד ספרד את
האי. לא, יש להם עוד האיים.
אני יודע שהם ויתרו אנגליה, ויתרו על סינגפור, לא מזמן, כאילו 30-40 שנה.
כן, גם לא מזמן, הם תמיד היה, עד לפני איזה שנה ומשהו, תמיד היה, אתה מכיר את הבדיחה הזאת, אף פעם השמש לא שוקעת באנגליה, בגלל שעד לפני בערך שנה, בכל מקום, היה תמיד איפשהו יבשה אנגלית, כאילו בריטית, שנשלטת על ידי בריטניה, ותמיד היה כאילו אור, כי זה היה מסביב לעולם. ולפני איזה שנה, אני לא זוכר איזה אי, הם ויתרו איזה אי למדינה אחת, אני לא זוכר איפה, אני אבדוק את זה עכשיו, ואז הסטריק שלהם הלך ופשוט...
אתה יודע איזה מדינה מעניינת אותי באפריקה שאיבול על הקטע הזה של העבדות?
איזה?
ליבריה.
ליבריה, או, ליבריה. תזכיר על ליבריה, בוא נראה.
אוקיי, ליבריה זה סוג של ארצות הברית באפריקה, בקיצור. ביותר הסבר זה בעצם עבדים שהיו בארצות הברית באמריקה, שחזרו בעצם לאפריקה, ומנסים להקים את המודל שלהם לארצות הברית באפריקה.
אז לא הולך להם כל כך.
לא הולך להם כל כך, אבל הלך להם בהתחלה. הדגל שלהם נורא דומה, מי שיחפש את זה, אתם תראו את הכוכב, את ה... לא את כל ה-51 כוכבים, אבל אתם תראו כוכב אחד, ואתם תראו את הדגלים האדומים, את הפסים האדומים, כחולים, לבנים. המדינה הזאת היא מעניינת אותי, כי זה בעצם מדינה של עבדים, זה באמת כאילו חלקם אפילו לא... לא ילידים של אזור ליבריה, יותר אזורים יותר צפוניים או דרומיים של אפריקה, שהם באו והחליטו שהם מקימים מדינה משלהם, כמו ארצות הברית, רק שהעבדים שולטים, וזה משהו מעניין, זה מדינה גם די חדשה, תקן אותי אם אני טועה.
כן, זה, תחשוב שזה קבוצה של עמים, הרי לשחורים באפריקה לא היו, הם איבדו את ה... את התרבות שלהם ואת השפות שלהם.
את הבית שלהם.
כן, והם לא ידעו מאיפה הם. רוב הש... גם ישר אחרי העבדות, שהעבדות כמה זמן הייתה בערך?
200 שנה,
משהו כזה.
אז זה מוחק את, אתה מוחק את הזהות שלך. אתה יודע, אם אתה לא משמר את זה, ואתה לא, אתה יודע, שומר על השפה ועל המסורת, אז זה נעלם. ותחשוב שזה עבד, זה דור לעבדים, אולי שישי שביעי.
כן, כאילו. משהו כזה.
אז הם לא יודעים, אז... אולי עם בדיקת DNA, אולי הם ימצאו מאיפה, כאילו, הם, האבות שלהם הגיעו ונהפכו להיות עבדים. אבל הם עדיין בחרו לעשות איזה פרויקט מעניין. יכול להיות שכרגע זה פחות מצליח להם.
אתה יודע שהיה, זה התחיל בסביבות שנות ה-60 או 70, אבל איזה מישהו ראה את הדימוי, שהשחורים באפריקה, באמריקה, היו 200 שנה עבדים, כמו היהודים, ואז הוא פשוט החליט, הם החליטו לעשות כמה, איזה 8,000 אנשים שהיו, אנשים שחורים מאמריקה, אפרו-אמריקאים, החליטו לעשות מסע ארוך במצרים, של 40 יום, ולהגיע לישראל, והם השתכנו בישראל, יש...
באמת, זה...
זה העבריים.
זה עבריים, נכון, בדימונה, נכון. סיפור מרתק. עכשיו מה אני בא להגיד? מה רציתי להגיד? הרבה מהיהודים אפרופו, הם לא באמת היו, הם היו עבדים, אבל במסווה. נתנו להם את העבודות כאילו הכי רווחיות, נגיד, בנקאי, מלווה בריבית, סוחר באירופה.
באירופה.
באירופה. אבל זה היה מקצועות כאילו מוקצעים, כאילו הם אמרו...
כן, בגלל שהיה אסור להם, נו, להחזיק אדמה, אז תראה, זה כן רווח, אבל זה מצחיק.
אבל זה גם אילת האנטישמיות בזה, כי אתה יודע, כי בסופו של דבר נוצרי לא יכול לקחת בריבית לנוצרי אחר על פי האמונה.
טכנית גם ליהודים.
גם ליהודים אסור לקחת ליהודי אחר בריבית, אבל יהודי יכול, מי שמידת אחרת בטח לקחת בריבית, אני לא מתמצא בדעת, אבל זה היה בעצם ניצול, כאילו, כי אתה יודע, המלך הרוויח מהמיסים שהוא לקח מהיהודים, והמיסים היו כבדים, וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב בסופו של דבר, שאולי אנחנו יכולים לספור על אצבע אחת, על יד אחת, מדינות באפריקה שבעצם הצליחו גם אחרי שהמעצמות עזבו אותם.
בוא ננסה לספור. האם אתה, אני חושב, הרי, היית מגדיר את מצרים כמצליחה?
לא.
אבל מצרים גם אף פעם, כאילו, היא כן היה לה איזושהי שליטה בריטית, אבל לא היה לה...
אבל היה לו אוטונומיה, כן, זה היה אוטונומיה, זה היה אוטונומיה.
אז לא הייתי מגדיר את מצרים כ...
וגם מצרים ככה או ככה, דעתי ב-100-200 שנה האחרונות היא קושט, יש מלא הפיכות שם, מלא, כאילו...
הם הסתדרו, מקווה.
הם הסתדרו, לא יודעת כמה אפשר, רק שלא יתהפכו עלינו בסוף, אבל...
שיסתדרו עם עצמם ויהיו בשקט, זה ממש מקסים.
דרום אפריקה זה מדינה שדי, כאילו, מסתדרת יפה.
כן, גם בוטסואנה... מרוקו, אפשר להגיד, טוניסיה.
טוניסיה.
זהו.
נגיד, אני לא הייתי מחשיב את ניגריה בגלל מה שהולך שם, מי שלא יודע.
מדינה שמתחילה, אם אתה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אתה מכיר את המדינה בורקינה פאסו.
ברור שאני מכיר.
אז אני לא יודע מה ילך איתם שם, אבל לא מזמן עלה להם מנהיג קומוניסטי.
שמעתי על זה, האמת, שמעתי. זה נבלע, אתה יודע, בארץ לא אוהבים לדווח על חדשות שקורים באפריקה לרוב, אבל מעניין לשמוע. שמע, קומוניזם, בוא.
לא עובד.
דיברתי איתך גם לפני התוכנית, על זה שהדמוקרטיה זה רק דבר של המערב, כאילו באירופה ובארצות הברית, ואולי אוסטרליה, אבל אם תסתכל על כל המפה של העולם, הרוב יהיה קומוניסטים, דיקטטורים, פשיסטים.
אין הרבה דמוקרטיות. אפילו באירופה יש אולי 60% דמוקרטיה.
השאר כבר מתחיל כאילו להיעלם. כאילו אם מסתכלים על זה, על בלרוס, נגיד, זה דיקטטורה כמו סטייל צפון קוריאה באירופה, מי שלא יודע.
זה גדול להגיד, אבל כן.
דרום קוריאה, זה צפון קוריאה של...
דיקטטורה זה לא בהכרח כזה רע. אתה יכול להסתכל על מדינות שדווקא... יש שם דיקטטורה וזה בסדר.
נגיד סין, בשנים האחרונות מתפתחת.
סעודיה. נחמד עדיין לגור בסעודיה, למרות...
כן, אבל אלא אם כן אתה אזרח קטן, אלא אם כן אתה נתין.
גם לאנשים הבסדר, לפי מה שאני מבין, כאילו יש לי דווקא חבר שהוא גר בסעודיה.
כן?
וכן, כאילו בסדר, אני לא כמו ישראל, אבל... ולא כמו אירופה, אבל כן, ממש בסדר.
אתה יודע, במדינות האלה, אבל עדיין יש סכנות ש... יכולים יום למחרת, כאילו אם אתה אומר משהו לא במקום, יום למחרת כלא, לערוף לך את הראש, תלוי אז את החומרה של הדברים שעשית. נגיד בערב הסעודית, מספיק שאתה, אני לא בטוח אם זה נכון, אבל שמעתי, שבערב הסעודית אם מוסלמי מנסה לעזוב את הדת, כאילו, אז הוא מקבל מלכות, כאילו, אתה יודע, אלה שמכות.
לא, אבל הוא מקבל כנס.
והכנס בטח הוא לא נמוך, זה לא כנס...
זה כנס יפה, אבל זה לא בסדר, אבל יש שיפור, יש שיפור.
אני לא הייתי משווה את ערב הסעודית לצפון קוריאה, כמובן צפון קוריאה זה הדיקטטורה הכי נוראית, אבל על צפון קוריאה אנחנו נדבר כבר בתוכנית אחרת.
תוכנית ספיישל.
ספיישל, כי צפון קוריאה זה מדינה שהרוב כאילו יודעים את הבסיס שלה, אבל להתעמק עליה ייקח לנו, אני חושב, תוכנית שלמה.
כן. אז בקיצור, היינו בקולוניאליזם, היינו... אפשר לדבר גם על קולוניאליזם באסיה. באסיה גם היה אחד האנשים, אחד המדינות שעשו הכי הרבה בלגן באסיה. איזה?
יפן.
יפה מאוד.
יפן כבשו את רוב אסיה, ובסיטי פשוטם, הם בעצם הכריזו מלחמה לארצות הברית ותקפו את פלא ארבור. אם הם לא היו תוקפים את פרל הארבור, אני חושב שיפן היום הייתה פי 10, ולא לא כמו שאנחנו מדמיינים
כן,
אותה.
כן, ונורא לא, כאילו, נורא, אני לא יודע אם זה חבל, כן, זה חבל, שפחות לא זוכרים ליפן את הדברים שהם עשו. היפנים היו לא פחות גרועים מהנאצים בשום דבר.
ולא פחות גרועים מהאיטלקים.
כן, יש דברים שהיפנים עשו שהיו יותר גרועים מהנאצים, אתה לא מבין.
נכון, באסיה אתה לא מבין, הם היו כאילו מתעללים בזה. אני לא בטוח אם הם עשו כמו הגרמנים, אתה יודע, רצחם.
זה פשוט לא היה שיטתי.
זה לא היה שיטתי.
אבל זה היה פשוט לכיף.
כן, והיפנים, אני אסביר לך למה כל כך הרבה... לא זוכרים להם את זה, כי האמריקאים באו בבום, כאילו כבשו אותם, ופשוט השליטו עליהם. אתה יודע, את הגנרל הזה, איך קוראים לו? לא גנרל פורד, איך קראו לו? גנרל...
אני לא זוכר.
היה גנרל שם ששלט ביפן, והוא... הקיסר ביפן הוא נחשב לדמות, כאילו, אלוהים. וכחלק מתנאי הקנייה, הוא אמר, אני רוצה שהקיסר ישתחווה אליי, וכאילו, אתה יודע, בתור אקט של קנייה,
כן.
עם החרב, ובעצם ברגע שזה קרה, אז כאילו, למה היפני כאילו ירד מהמפלס?
גם לא היה להם צבא עד איזה שנות ה-70.
כן, האמריקאים הגבילו אותם,
מגיע להם, הם היו ממש נוראים.
מגיע להם, אבל לגרמנים זוכרים הרבה יותר, כי הגרמנים, כאילו, זה יותר קרוב ללב שלנו, אני אומר, מה שהגרמנים עשו, ו... ביפנים גם היה, הם הצילו הרבה יהודים היפנים. זה
הם עשו הרבה יותר רע מטוב.
ואתה יודע, הם שיתפו פעולה גם עם כוח שבסופו של דבר גם היה מוחק אותם בו, הנאצים. זה לא חבורה של לעשות את ההסכמים שהם יעמדו בהם, כי בסופו של דבר ראית מה קרה עם ריבנטרופ מולוטוב, עם רוסים.
הורידו איזה, היפנים הורידו כמעט 20 מיליון סינים, איזה עוד 10 מיליון בדרום מזרח, עוד, הם, עוד איזה 2 מיליון בסליחה, קוריאה, הם עשו הרבה בלגן.
טוב שהזכרת גם את סין, אגב. כן. זה, זה בדיוק אני רציתי לדבר, טוב שאמרת את סין. בעצם ברגע שהיפנים השתלטו, הם בעצם פירקו את סין, פירקו אותה לחתיכות. כן. ו...
סין עצמה זה לא באמת ישות אחת לאומית, תרבותית ושפתית. זה,
זה מלא קיסרויות קטנות. כן. כאלה שלאט לאט פעם 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 מפתחות ביחד את, את סין הגדולה שאנחנו מכירים. והיום אנחנו רואים כאילו שהקומוניסטים השתלטו ונשאר כאילו טייוואן.
אנחנו נצא להפסקה, אין בעיה, כבר נחזור.
כבר נחזור.
ينايا نورني سنجي السنة تبار سكوز تران دغشي ناوان ديني ريسا ستانا قام دكتي فوت ميدي وان ليتا سندي ليدا الشكوى ينايا نورني سنجي السنة تبار سكوز تران دغشي ناوان استناقم نكتفوت ميدي وقت السنة روما غياما تغدق دور للفلل السنة داس السنقار دا تضو اندي دينكار ديني ريس استناقم نكتفوت ميدي وقت لتازني دي ليد الشكوى اينا ينورني سنجي السنة تابا فكوزة تران تغشينا ون
חזרנו, בעצם מה זה השיר הזה, אסף? לא התקנת אותי.
השיר הזה זה של להקה שאני נורא אוהב, טינה ריוון, והם ממאלי, הם נורא מפורסמים יחסית, הם זכו בגרמי והם עושים הרבה שירים.
באמת? באיזה סרט הם שיר? כאילו הגרמי זה בסרט מסוים, לא?
לא, זה... זה,
זה לא?
לא, זה שירים. אני די בטוח, אני לא מבין בזה, אבל אני שמעתי שהם זכו בגרמי, ושמעתי שגרמי זה טוב.
גרמי זה טוב, אז גרמי זה מעולה. אז בעצם תסביר לנו אולי על השיר הזה, כאילו, בקצרה.
בכללי הם עושים, יש להם הרבה שירים, הם מופיעים הרבה זמן, הם התחילו בשנות ה-80, הם עכשיו עוד מופיעים, הם עכשיו בטור.
כן, איפה?
באירופה.
אירופה, מעניין. כן. הם שרים בשפה כאילו כן. המקומית.
כן, תוארגית.
תוארגית, כן.
תוארגית זה, התוארגים זה עם מאוד מעניין. הם נראה לי בין השבטים היחידים שעוד שבטים נודדים. הם נודדים במדבר סערה. וזה מעניין לשמוע עליהם.
והשיר בעצם מדבר על הנדידה שלהם במדבר, נכון?
כן, ועל הקושי שזה בא איתו. עכשיו, מה שממש מגניב איתם, זה החבר'ה האלה, התינרים, הלהקה הזאת, הם פתחו לאנשים התוארגים משהו חדש שהם אף פעם לא ראו. את הקטע של לנגן, תמיד היה, אבל לנגן על גיטרה חשמלית,
זה מיוחד.
זה מיוחד, והם הפרו את זה לממש טרנדי, וממש לעכשיו להרבה מהאנשים התוארגים, זה כבר לא יהיה נדיר לראות בן אדם מסתובב עם גיטרה חשמלית על גמל, ועכשיו זה נורא נורא הפך להיות חלק מהתרבות שלהם.
אני אגיד לך, כששמעתי את המוזיקה, את השיר הזה ששמת לנו, אני חשבתי ישר כאילו על ממש על המדבר בארצות הברית, על המערבונים ששמים את המוזיקה כאילו שאתה במדבר כזה, והשיר הזה באמת כאילו גרם לי כאילו לקשר כזה, אמרתי, בונה, זה מוכר.
אהבת? אהבתי.
לא הבנתי על מה הם שרו כאילו את השפה שלהם, אבל זה ממש עשיתי קישור כזה לארצות הברית כזה, של 1800 כזה. אפרופו ארצות הברית, איזה אירוע קרה לנו, אה?
מנצואלה. שוחררו או נכבשו, תלוי איך אתה רואה את זה.
תלוי את מי אתה שואל, תלוי את איזה בן אדם אתה שואל במפה פוליטית.
אם אתה שואל את הוונצואלנים, הם נורא שוחררו. אם אתה שואל את השמאלנים באמריקה, הם נורא נכבשו.
עכשיו,
תסביר קצת מה קרה.
אוקיי, אז בעצם מי שלא יודע על וונצואלה, זה מדינה שמממן, כאילו, הכסף שהיא מקבלת זה דרך קוקאין, כאילו דרך סמים, הברחות סמים, מייצרים אצלם סמים. בעצם מי שלא יודע, ונצואלה זה המדינה שיש בה הכי הרבה חוויות נפט בעולם. אבל עכשיו, בגלל שיש שם דיקטטורה, והם פועלים כל מיני מדינות פחות לגיטימיות, כמו איראן.
והיה שם עלייה קומוניסטית.
עלייה קומוניסטית.
פעם ונצואלה הייתה נורא בסדר.
הייתה גם עשירה נורא. כאילו, מבחינת האזרחים נורא הרוויחו. עכשיו, מי שלא יודע, מטבע ונצואלי באיזשהו שלב הגיע למצב ש, כאילו, אני עם דולר אחד יכול לקבל מיליארדים, כאילו מלא שטרות.
ראית מה קרה באיראן? כמה שווה ריאל איראני? אפס.
ליורו אפס, אפס. עכשיו, בוונצואלה קרה את אותו מקרה, שלפני 10 שנים, או יותר אפילו, טיפה יותר, עכשיו, האמריקאים לא אהבו את הברחות סמים האלה, כי זה בעצם הגיע לארצות הברית, נכון?
וגם מגיעים הרבה עבריינים בכללי מוונצואלה לארצות הברית.
נכון, ואמריקאים לא אהבו את זה שאתה יודע, סמים מסוכנים מגיעים מוונצואלה, בגלל שוונצואלה אין לה ברירה אחרת, לממשלה לפחות, האזרחים נורא סובלים שם, כי אין להם משכורות. עכשיו, מדורו, מי שלא יודע, הוא בן אדם מולטי מיליונר, מיליארדר, מהעסקים של הסמים ומהנפט שהוא עושה עם רוסיה ואיראן, המדינות היחידות שמוכנות להיות איתו בקשרים כלכליים בנושא הזה. עכשיו, האמריקאים לא אהבו את זה, ויום אחד טראמפ פשוט החליט שאחרי שנמאס לו מכל ההברחות האלה, שאני בא וחוטף את מדורו. אז מה הוא עשה? הוא שלח את כוח דלתא, נכון? כוח דלתא?
ככה זה נקרא, כן.
נראה לי. הוא שלח את כוח דלתא, והם פשוט באו וחטפו את נשיא ונצואלה.
והשתלטו על המקום.
השתלטו על המקום, מהמיטה שלו. ואותו ואת אשתו, כי גם אשתו מסתבר, היא מעורבת בעסקים.
תמיד זה קורה.
תמיד זה קורה. עכשיו, למה הרבה אנשים כועסים בעולם? כי בעצם זה פגע בהיררכיה של איראן, רוסיה ו... סין, צפון קוריאה.
וגם למי שלא מבין בזה, אני יכול להבין איך מי שלא מבין במצב שם יכול לראות, כי פשוט טכנית ארצות הברית כבשה את ונצואלה בלי שום סיבה אמיתית.
לא על הנייר,
על הנייר זה ככה.
זה ככה, אבל היה סיבה יותר גדולה לדעתי, אתה יודע. האזרחים בוונצואלה חיכו ליום הזה. חיכו ליום הזה שיתפסו את מדורו, חיכו ליום הזה שהם ישחררו, ויש גם תמונות, סרטונים מוונצואלה, אנשים חוגגים שם את המאורה, כי זה אירוע היסטורי. כי לא קורה הרבה פעמים שמדינה באה וחוטפת נשיא, מכן או לא, כי הרבה אומרים שהוא גנב את הבחירות האחרונות, אז זה לא באמת שהוא נשיא של מדינה, פחות או יותר, כי הרבה מדינות לא מכירות בתוצאות של הבחירות שהיו בוונצואלה לפני כמה שנים. עכשיו, אנשים שם סבלו, הם חוו דיכוי גדול, כאילו, כל הפגנה שלהם, כאילו, זה נגמרה בירי עליהם. עכשיו, זה מקשר אותי למה שקורה עכשיו באיראן. מי שלא יודע, ביומיים שלושה האחרונים, איראן חובה הפגנות כאילו ענקיות של סטודנטים, אנשים,
אנשים צעירים,
אנשים
בכלל
צעירים, מעמד ביניים,
היה תחתון. שם הרבה הרוגים, 12,000 הרוגים, אתה קולט?
12,000 הרוגים ביומיים, סבבה?
זה רמה, זה ערים של גופות.
עכשיו, המשטר האיראני ניסה להסתיר את זה, בכך שהוא חסם טלפונים, אינטרנט.
עדיין, עדיין זה יוצא.
עדיין זה יוצא, אבל מה שמעניין אותי זה ש... הם כאילו סגרו את זה, וחשבו שהעולם לא עשים לב. עכשיו, איך זה מתקשר לוונצואלה, אתם שואלים? כי טראמפ, הוא נורא רוצה להגן על האזרחים הפשוטים האלה, שנהרגים, 12,000 צעירים נהרגו, זה לא מספר...
זה לא נורמלי.
זה ביומיים, זה לא קורה בעולם המודרני.
כן.
עכשיו, ארצות הברית מאיימת לפעול שם, לשלוח את המפציצים שלה, להפציץ שם, אתה יודע, לנסות לכבוש את איראן אולי, לנסות אולי לתפוס את חמינאי, כמו שאתה עושה את מדורו, אני לא יודע, אבל מה שמעניין אותי, זה שאיך זה השפיע עלינו.
אני חושב שאני ראיתי מישהו, כי הרי עכשיו הדבר הגדול והכי... מה שמאחד את כל המזרח התיכון זה איראן, הרי. ועכשיו זה יכול ללכת לשתי צדדים. אם איראן מפסידה ואיראן יוצאת מהמשחק, או שזה יתפרק לכמה מדינות קטנות, או שיחזור עכשיו, זה יהיה ממש נחמד, נראה לי.
יכול להיות, כי גם אז אנשים, בהפיכה ב-79,
הרבה אנשים היו בעד.
הרבה אנשים היו בעד ההפיכה, אבל הם היו מפלגים שונים, כאילו אני ראיתי סרטונים על זה בעצם, היה את האנשים הדתיים שרצו את חמינאי ואת משמרות המהפכה, היו את הסוציאליסטים, היו את הקומוניסטים, היו את הליברלים, היו את הדמוקרטים,
כן.
בעצם לבד הם לא היו מצליחים לעשות, הם היו צריכים להתאחד, ובעצם ברגע שהרפובליקה האסלאמית השתלטה, אז היא לא הקשיבה יותר לאנשים שעזרו לה להגיע לשם. עכשיו...
בנוסף, אז קיצר... מה שאני אמרתי זה שאם איראן תתפרק ותאבד את הכוח שלה, מה יהיה כבר לסעודיה ולישראל להיות ביחד?
לא יודע, זה עוד פעם, זה יכול להיות מצב נורא מסוכן, אנחנו לא יודעים כרגע. זה סיטואציה, זה כמו שאתה תוריד, כאילו, ראש ארגון טרור, והגיע לך מישהו יותר נוראי ממנו, ואז אתה אומר לעצמך למה להשאיר אותו. אבל עכשיו, השאלה הגדולה, אנחנו לא רוצים מדינה איסלאמיסטית קיצונית כמו איראן, שכנה שלנו. עכשיו, אני לא יודע מה האופציות יותר, מה יהיו האופציות, אם יהיו האופציות יותר טובות, יותר גרועות, אחרי שזה ייגמר.
מבחינת ממשל איראן, נראה לי שיהיה רק יותר טוב. שאלה היא מה עם שאר המדינות, כי תחשוב על זה, מדינות...
סוריה, לבנון, מצרים,
מצרים,
ירדן.
מתונה רק בגלל איראן. עכשיו...
וסעודיה כמובן לא תהיה חייבת יותר לעשות איתם שיתופי פעולה, כי יש לנו אוהב משותף, אתה יודע, אוהב של אוהב זה חבר.
אז אם... יכול... בוא נקווה שפשוט איראן, הכוח שלה ייעלם, ואז סעודיה תהיה עדיין נחמדה וסבבה.
בוא נקווה, ואני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי איראן. אני ראיתי כל מיני תיעודים כאילו קשים מצונזרים, אבל תיאורים שמשקרים במצח נחושה להורים של ילדים בני נוער, כאילו נערים, סטודנטים, על סיבת המוות שלהם.
וואו.
עכשיו, תחשוב על זה ככה. ירו נגיד במפגין בלב שלו, ואז הקו אותו בראש עם הקאט של הרובה, שיש לו סדקים, ואמרו שזה בגלל שהוא נפל מקומה נורא גבוהה. עכשיו, האמון במשטר הזה, אתה יודע, איך המשטר הזה הרי עובד? הוא תמיד נתן הרבה עטבות, אתה יודע, עזר לחלשים כביכול,
כן.
בפרוטות כאילו, אתה יודע, הרי $7 זה נחשב מיליארד.
שם זה מעניין.
זה מעניין. עכשיו, הוא נתן להם כסף כזה חודשי, אתה יודע, לדלק, לאוכל, לזה, והוא הגביל אותם נורא. בן אדם באיראן עצמאי לא יכל להתפתח, אלא אם כן אתה מקורב לשלטון. ודבר נוסף זה שאת כל המשאבים, אתה יודע, הרי איראן יש להם כאילו מלא משאבים, את כל המשאבים, במקום להשקיע, אתה יודע, בתרבות, בחינוך,
בצבא וגם לא הלך, ובגרעין.
ובמקום זה בצבא ובגרעין. אגב, עוד משהו מעניין לגבי צבא של איראן, אגב. הצבא של איראן הוא לא בהכרח ממושמע למדינה האיראנית.
אתה חושב?
אני אגיד לך דבר כזה, באיראן יש שתי כוחות צבאים. יש את משמרות המהפכה, שהמטרה שלהם זה לשמור...
איזה שם.
איזה שם, נכון, שם קשוח כזה, ממש סרט של מרוול. משמרות המהפכה שהם כאילו של השלטון, רק של השלטון, רק של האסלאמיסטים, ויש את הצבא האיראני שהוא של כל המדינה. עכשיו, הצבא האיראני, הוא יכול להתעורר ולהגיד, אני הולך עם המפגינים, אבל זה לא יספיק, למה? כי הם חיזקו את ה... את ה... את המשמרות המהפכה בעצם, הם נותנים את התקציבים ואת כל הפרוקסי שלהם. אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נעבור את הימים הטובים האלה, ואנחנו נצטרך לסיים להיום, אני חושב. אני מקווה שפעם הבאה ניפגש.
כן, ויהיה לנו יותר זמן ויותר נחמד ויותר נושאים לדבר עליו.
נכון, נשמח נורא שהשומעים אולי יעבירו לנו תכנים שמעניינים אותם גם אקטואליים.
מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.